ראש השנה דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ז עמוד ב', שורה אחרונה, במילים אמר רבא. בזמן מלחמה, כששומעים כל התראה, צפירה, אזעקה, כל אחד ששומע ומבין את המשמעות, רץ בזריזות לחפש לעצמו מקום מסתור, מקום מחסה, מקום מוגן, כדי להינצל מהחיצים, בליסטראות, טילים. רואים בן אדם עובר בדרכו, לא מתפעל, לא מתייחס, כאילו התראה לא נוגעת אליו. וצועקים לו, אתה לא שומע את האזעקה? והוא צועק בחזרה, בוודאי שאני שומע. אז למה אתה לא רץ לחפש לעצמך מקום מוגן? מה זה קשור? הוא לא מבין את הקשר. אומר הנביא עמוס, פרק ג' פסוק ו', היתקע שופר בעיר. אז בזמנם היו מתריעים על ידי שופר מפני האויב. ושומעים תקיעת שופר בעיר, והעם לא יחרדו? הם לא מבינים את המשמעות של תקיעת השופר? שני אנשים יכולים לשמוע את אותו קול. אחד מבין את המשמעות של הקול. כשהוא שומע קול שופר בראש השנה, הוא נחרד מאימת הדין. הוא מבין שכעת הוא עומד למשפט, והוא צריך לעורר הרבה רחמי שמיים, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותו לחיים טובים ומתוקנים. אדם ששומע קול שופר, יש אדם ששומע ויש אדם שמאזין, מקשיב, מתבונן למשמעות של קול השופר ומתקן את דרכיו, מתקרב לאביו שבשמיים. וזה מבאר בספר שם משמואל בענייני פרשת האזינו שבת תשובה, שנת תרע"ג, בשם אביו המפורסם, כבוד קדושת האדמו"ר בעל אבני נזר, זכר צדיק קדוש לברכה. את הקשר בין שתי ההלכות שראינו במשנה, שבהם נעסוק בעזרת השם בשיעור שלפנינו. המשנה אומרת, התוקע לתוך הבור, אדם שתוקע בשופר לתוך הבור, ואחד שומע את כל התקיעה. האם הוא יוצא ידי חובה או לא? אם השומע שמע את התקיעה בעצמה, יצא. ואם כל הברה שמע, אם הוא שומע רק את ההד, שהכל מתערבב שם בתוך הבור, לא יצא. ואז מוסיפה המשנה מילה אחת. וכן, זאת אומרת שההלכה הבאה קשורה להלכה הקודמת. מהי ההלכה הבאה? מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת והוא שמע כל תקיעת שופר. יפה. בדיוק יצא שהוא עבר ליד בית הכנסת בזמן תקיעת שופר. הוא שמע את תקיעת שופר. האם הוא יצא או לא יצא? תלוי. אם כיוון ליבו, מתכוון לצאת ידי חובה, יצא. ואם לא כיוון, לא יצא. מה הקשר בין שתי ההלכות האלה? אומר אבני נזר, כמו שבכל שופר יש את כל השופר ויש כל הברה, שזה לא עצם כל השופר, כך גם לגבי מי ששומע את כל השופר. יש מי ששומע ונותן לליבו ומבין את המשמעות של השופר והוא מכוון, ויש אחד ששומע אבל הוא שומע באוזן, אבל הוא לא מפנים, הוא לא שומע בלב. אז זה כמו כל הברה. זה לא נקרא לשמוע שופר. כמובן שחלק הראשון שבשיעור נעסוק בהלכה הראשונה שלמדנו במשנה. התוקע לתוך הבור, ואחד שומע את התקיעה. האם הוא יוצא ידי חובה או לא? אם הוא שמע את השופר עצמו, את כל השופר, לפני שהכל מתערבב, לפני כל העברה, יצא. אבל אם הוא שמע את ההד, הוא לא יצא ידי חובה. בעניין זה אמר רבא. בהתחלה הגמרא הבינה שמדברים כאן שיש שני אנשים. אחד תוקע בשופר בתוך הבור, והשני עומד מחוץ לבור ורוצה לצאת ידי חובה בתקיעה הזאת. שמע מקצת תקיעה בבור. את החלק תחילת התקיעה, זה שעמד מחוץ לבור, שמע את התקיעת שופר של זה שתקע, כשזה שתקע היה בתוך הבור. ומקצת תקיעה שמע זה שמחוץ לבור, כשהתוקע יצא על שפת הבור. זאת אומרת, כעת הגמרא מבינה שמדובר שהיה אחד שתקע, שעמד בתוך בור עם שופר והתחיל לתקוע, ותוך כדי התקיעה הוא יוצא מהבור, וזה שעמד מחוץ לבור שמע את כל התקיעה. החלק הראשון הוא שמע כשהתוקע היה בתוך הבור, ואת החלק השני הוא שומע כשהתוקע נמצא מחוץ לבור. וכאן הנידון הוא, כמו שהגמרא מבינה כעת, בעצם החלק הראשון, השומע לא יצא ידי חובה, אבל בחלק השני, את החלק השני הוא הרי שמע, והחלק השני היה תקיעה טובה. האם אדם יכול לצאת ידי חובה כשהוא שומע חלק מהתקיעה, רק את החלק השני? אז כעת הגמרא הבינה שכשרבא אומר יצא, הכוונה, שמספיק לשמוע חלק מהתקיעה, לא צריכים לשמוע את כל התקיעה. אבל אם אדם שמע מקצת תקיעה, קודם שיעלה עמוד השחר, שאז עדיין אי אפשר לצאת ידי חובת תקיעת שופר, ומקצת התקיעה הוא שמע לאחר שיעלה עמוד השחר, אז לא יצא ידי חובה. אביי היה תלמידו של רבא. הוא שמע את שתי ההלכות, והוא מאוד התפלא. הרי בשתי ההלכות, הבן אדם שמע רק חלק מהתקיעה כדת וכדין. במקרה הראשון, את החלק שהוא שמע כשהתוקע היה מחוץ לבור, בזה הוא אמור לצאת ידי חובה. חלק מהתקיעה. ובמקרה השני, הוא גם אמור להיות שהוא יוצא ידי חובה במה שהוא שומע אחרי עלות השחר. תקיעה ארוכה, חלקה לפני עלות השחר, חלקה אחרי עלות השחר. צריך לצאת ידי חובה במה שהוא שומע אחרי עלות השחר. לכן אמר לאביי, מה ישנה הטעם? למה במקרה שחלק מהתקיעה הייתה לפני עלות השחר והחלק השני אחרי עלות השחר, הוא לא יוצא ידי חובה? דבעידנה, דבעינה, כולה תקיעה בחיובה. אנחנו צריכים שהוא ישמע את כל התקיעה בזמן שיוצאים ידי חובה, כי בזמן שחייבים לשמע כל שופר, שזה ביום, ומכיוון שאת החצי הראשון הוא שמע לפני עלות השחר, הוא לא יוצא ידי חובה. ולקה, בגלל שהוא, וכעת אין את זה, כי הוא לא שמע את כל התקיעה בזמן שהוא חייב בשמיעת תקיעת שופר, ולכן הוא לא יוצא ידי חובה. זאת אומרת, צריך לשמוע את כל התקיעה, ולא יוצא ידי חובה כששומעים חלק. אז החנמי, כשהוא שמע חצי תקיעה, כשהתוקע היה בתוך הבור, ואת החצי השני הוא שמע כשהתוקע יצא מהבור, גם כן שלא יצא ידי חובה. כי בעינה שהוא ישמע את כל התקיעה בחיובה, באופן שהוא ראוי והוא יכול לצאת ידי חובת תקיעת שופר ולקה, כי הרי בחלק הראשון שהתוקע תקע כשהתוקע היה בתוך הבור, אז זה שהיה מחוץ לבור לא יכול לצאת ידי חובה. בהתחלה הגמרא ניסתה לתרץ ולומר שזה לא דומה. אחי אשתא וחטא מדמה תקיעת שופר בתוך הבור לתקיעת שופר בזמן שהוא עדיין לילה. הטעם, כשתוקע חלק מתקיעת השופר כשזה עדיין לילה לפני עלות השחר, לילה לאו זמן חיובה הוא כלל. אין אף אחד שיכול לצאת ידי חובה תקיעת שופר כשזה ממש לילה. אבל אחי, אדם שומע חלק מהתקיעה כשהתוקע בתוך הבור, בור מקום חיובה הוא לאותם העומדים בבור. זה שנמצא בתוך הבור יכול לצאת ידי חובה בתקיעת שופר שתוקעים לתוך הבור. רק זה שעומד מחוץ לבור לא יוצא בזה ידי חובה. אז אם כן, תקיעת שופר בתוך בור היא לא תקיעת שופר שלא יוצאים בה בכלל ידי חובה. אז אם כן, זה לא נחשב כמו לפני עלות השחר שבה תקיעה הזאת אף אחד לא יוצא ידי חובה. שמדייק את הגמרא למימרא, מדבריו של רבא נראה שזה שאדם שמע את החלק השני של תקיעת השופר, כשהתוקע היה מחוץ לבור, הוא יוצא ידי חובה, זה שנמצא מחוץ לבור. זאת אומרת, שלא צריך לשמוע את התקיעה מתחילתה ועד סופה. מספיק שהבן אדם שמע מחוץ לבור, שמע את תקיעת השופר מהתוקע, את החצי השני של התקיעת שופר, כשהתוקע היה מחוץ לבור, כבר בזה יוצא ידי חובה. למאמר לסבר רבה, שאדם ששמע סוף תקיעה, בלא שהוא ישמע את תחילת התקיעה, כבר הוא יצא. וממילא נגיד גם אם הוא שמע את החלק הראשון של התקיעה, זה גם מספיק. שאם הוא שמע את תחילת התקיעה, בלא סוף תקיעה, גם יצא. אם ככה, יש לי כמה קושיות. קושייה ראשונה, תשמע. המשנה אומרת שאם אדם תקע את הסדרה של תקיעת השופר שצריך לתקוע, מה שנוהגים, שתוקעים 30 קולות, שזה מה שמעכב. אם האדם למשל צריך לתקוע בשופר בשביל איזה אחד שלא יכול לבוא לבית הכנסת, הוא תוקע לו 30 קולות. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. ואז עוד פעם, שלוש פעמים, כן? תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. ואז תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה. ואז הסדרה השלישית, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. אנחנו נתמקד בשתי התקיעות הראשונות של הסדרה הראשונה. הוא שמע את התקיעה הראשונה, תקע בראשונה, תקיעה. ואז שברים תרועה, ואז הוא בא לעשות את התקיעה השנייה, ומשך בתקיעה השנייה הזאת כמו שתיים. ואז הוא אומר, למה אני צריך עכשיו, אחרי שסיימתי את התקיעה הזאת, לעשות שוב פעם תקיעה בשביל הפעם, בשביל הפעם השנייה בסדרה? כן, זה הולך תשרת, כן? תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ועוד פעם תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. אז עשיתי תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, התקיעה הזאת, בוא נעשה אותה ארוכה במקום התקיעה של התקיעת שברים תרועה, תקיעה הבאה, ואז נוכל ישר לעבור לשברים תרועה. למה לעשות תקיעה אחרי השברים תרועה ועוד תקיעה לפני השברים תרועה הבאים? בוא נעשה תקיעה אחת ארוכה בשביל שניהם. לא, אין בידו אלא תקיעה אחת. אנחנו לא מחלקים את התקיעה הארוכה כאילו יש כאן שתי תקיעות, אחת לתשרת הראשון ואחת לתשרת השני, מה שנקרא. למה באמת לא? והמי, אם אתה ממש מספיק לשמוע חצי תקיעה, אז כאן יש פה שתי חצאי תקיעה. חצי אחד יהיה בשביל סדרה אחת, והחצי השני יהיה בשביל הסדרה השנייה. תסלק לי בתרתי שזה יצא לו כמו שתי תקיעות. עונה הגמרא, באמת אפשר לבאר שמספיק לשמוע חצי תקיעה. אבל אם אתה עושה תקיעה ארוכה, אני לא מחלק את התקיעה הזו לשתי חלקים. פסוקי תקיעת המעדעדי לא פסקינן. תקיעה אחת, אנחנו לא מחלקים אותה לשתיים. אלא, מספיק לי לשמוע חצי תקיעה, אבל כשיש תקיעה ארוכה, כמה שהיא מתארכת, היא רק נחשבת תקיעה אחת. אני לא מחשיב אותה כמו שתי תקיעות. וכשהגמרא קושייה נוספת, תשמע, למדנו במשנה, התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, שדות ובור זה בעצם אותו דבר, רק שבור זה בחפירה, ודות זה בבניין מסביב, שבונים מסביב, ואז נאמין כמו חפירה רק בגובה. או שהוא תוקע לתוך הפיטס, לתוך חבית, אבל המחנה המשותף בשלושת המקרים, שיש הד שיוצא בהמשך. אז אם האדם שמע את כל השופר בלבד, זה מה שהוא שמע יצא. ואם הוא שמע כל הברה, זה מה שהוא שמע עם קול של השופר לא יצא. שאלת השאלה, הרי כשתוקעים בשופר לתוך בור, גם אם שומעים את ההד, הרי זה רק בהמשך. בהתחלה אתה שומע רק את הקול של השופר, ובהמשך אתה שומע את ההד. אז אם זה נכון שאפשר לצאת ידי חובה בחלק הראשון של התקיעה, והמי לא יצא להיפוק בתחילת תקיעה, מקמדי להרבב קלה, שאדם ששמע קול של תקיעה שתוקעים לתוך הבור, אז אמנם בהמשך, בחלק השני של התקיעה, שומעים מרבוב של ההד, אבל בחלק הראשון הוא כן שמע את קול התקיעה, למה הוא לא יוצא בזה ידי חובה? אלא רואים מכאן שחייבים לשמוע בתקיעת שופר מתחילת התקיעה עד סוף התקיעה. אז אם ככה, למה לפי דעתו של רבא, אם אדם שמע, אדם עומד בשפת הבור, הוא שומע מישהו תוקע בתוך הבור, והבן אדם שתוקע בתוך הבור יוצא מהבור, אז את החלק הראשון, זה שעמד על שפת הבור, שמע כשהתוקע היה בתוך הבור, ואת החצי השני הוא שמע כשהתוקע כבר היה מחוץ לבור, אומר רבא שהוא יצא ידי חובה. למה יצא ידי חובה? עונה הגמרא, כי מדובר פה לא במקרה הזה. לא מדובר פה שהנידון הוא לגבי האדם שעומד מחוץ לבור, אם הוא יוצא או לא יוצא. הנידון הוא לגבי זה שתוקע. זה שתוקע, השאלה אם הוא יוצא או לא יוצא. זה שעומד על שפת הבור, בוודאי שהוא לא יוצא ידי חובה. הוא הרי לא שמע את כל התקיעה, הוא שמע רק חצי. כי החצי הראשון שהוא שמע זה עם הד. ורק החצי השני, כשהתוקע היה מחוץ לבור, רק בזה הוא יכול לצאת ידי חובה. אז הוא ודאי לא יוצא ידי חובה זה שעומד מחוץ לבור. הנידון הוא לגבי זה שמחזיק את השופר ותוקע. כי כאמר רבא בתוקע ועולה לנפשי. זאת אומרת, הבן אדם נמצא בתוך הבור, יש לו שופר והוא תוקע. ותוך כדי שהוא תוקע, הוא יוצא מהבור. הוא עצמו יוצא ידי חובה. למה? כי את החצי הראשון שהוא תקע, הוא אמנם תקע בתוך הבור, אבל הוא בעצמו גם היה בתוך הבור. מי שנמצא בתוך הבור יוצא ידי חובה בתקיעה שתוקעים לתוך הבור, כי הוא שומע את התקיעה בעצמה. וכשהוא יצא מהבור, הוא בעצמו היה מחוץ לבור, זה שתוקע, והוא גם שמע את התקיעה, כשהתקיעה הייתה מחוץ לבור, אז הוא גם יוצא. בחצי הראשון הוא יוצא, למרות שהוא תקע בתוך הבור, כי לאלה שבתוך הבור, התקיעה הזאת מועילה. ובחצי השני, שהוא תקע כשהוא היה מחוץ לבור, הוא יוצא ידי חובה, כי הוא הרי היה מחוץ לבור, וגם התקיעה הייתה מחוץ לבור, לכן הוא יוצא ידי חובה בכל התקיעה, כי הוא שמע את כולם, מתחילתה ועד סופה. אז אם ככה, מה החידוש? יהיה אחי, מה אלה מאמרה? מהו דתימה? אנחנו אולי היינו חוששים לאיזשהו מקרה מאוד מוזר. זימנין יכול להיות דמפיק ריישי, הוא כבר הוציא את הראש מתוך הבור, והאוזניים שלו מחוץ לבור, והשופר עדיין בתוך הבור. והקטע שופר בבור, וכמערבב קלה באותו רגע שהאוזניים שלו כבר מחוץ לבור, ועדיין השופר בתוך הבור, אז אם כן, הוא כבר מחוץ לבור. מה שנוגע לעניין תקיעת שופר זה האוזן. האוזן שלו מחוץ לבור, אבל השופר עדיין בתוך הבור, אז אולי את החלק הזה של התקיעה, הוא לא יצא בזה ידי חובה. ואם כן, אולי נחשוש שיהיה מציאות כזאת, שקודם האוזן תצא, ורק אחר כך החלק של השופר, שדרכו יצא הכל, רק אחר כך הוא יצא מהבור, ובאותו זמן שעדיין השופר יהיה בתוך הבור, והאוזן כבר מחוץ לבור, אולי נאמר שיהיה מציאות כזאת, ואז הבן אדם לא יצא ידי חובה. וכמערבב קלה, באותו זמן שהשופר בבור והאוזן מחוץ לבור, כמה שמלן שלא חוששים לזה, כי זה לא שכיח, כי בדרך כלל כשבאדם יוצא מהבור, האוזן והחלק של השופר ששומעים, בדרך כלל יוצאים ביחד, ולא חוששים שיהיה מציאות כזאת, שהוא כבר יהיה מחוץ לבור, ועדיין השופר בתוך הבור. כעת הגמרא עוברת לנושא אחר, אדם שתוקע בשופר של קורבן, קרן של בהמת קורבן. הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, יש מגוון סוגי קורבנות, מתחלקים לשני חלקים. יש את הקורבנות שהם קודשי קודשים, כמו קורבן עולה, חטאת, אשם, שהדינים שלהם חמורים יותר, עולה מוכתרת כולה למזבח, שום חלק מנה לא נאכל, וגם חטאת ואשם שנאכלים, נאכלים רק לכהנים ורק בתוך העזרה. ויש קורבנות אחרים שהם מוגדרים כקודשים קלים, שהם נאכלים גם לבעלים, וגם לא רק בעזרה, אלא בכל ירושלים. קורבן שלמים, תודה, בחור, מעשר, פסח. ההבדל הגדול שיש בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים, זה לעניין מה שנקרא מעילה. כשאדם מקדיש בהמה לקורבן, אם הוא נהנה מהקורבן, האם הוא גוזל את ההקדש? מעילה זה נקרא אדם שגזל את ההקדש. אם הוא גזל את ההקדש, אם אנחנו מגדירים שהדבר הזה חייב משום מעילה, אז הוא יהיה חייב לשלם את מה שהוא נהנה, ולהוסיף עוד חומש, ועוד להביא קורבן אשם מעילות. והדבר שהוא נהנה ממנו, יוצא לחולין. אדם שנהנה לא דווקא בקורבן, אדם שנהנה נאמר מאיזשהו חפץ של הקדש, הוא מעל, נהנה מאיזשהו כלי של הקדש, שהקדישו אותו לבית המקדש, שבית מקדש ימכרו את זה והשתמשו עם הכסף בשביל התחזוקה של בית המקדש. אדם שנהנה מהחפץ הזה, החפץ הוא יצא לחולין. צריך לשלם להקדש משהו נהנה ולהוסיף חומש, אבל הכלי עצמו יצא לחולין. כמובן שהקורבן שנהנים ממנו לא יצא לחולין, כל מה שהוא חי, אלא נקריב אותו. אבל חפץ של הקדש שנהנו ממנו יוצא לחולין. עכשיו, הקורבנות שמוגדרים כקודשי קודשים, מהרגע שהקדישו אותם לקורבן, כבר אסור ליהנות מהם, ומי שנהנה מהם יהיה חייב משום מעילה. צריך לשלם קרן, חומש, ולהוסיף, ולהביא קורבן אשם. לעומת זאת, קורבנות שהם קודשים קלים, ברגע שהקדישו אותם עדיין אין בהם משום מעילה. מי שיהנה מהם לא יהיה חייב משום מעילה. אחרי שיקריבו את הקורבן, אז החלק של, מהקורבן שמקטירים על המזבח, מהקודשים קלים, בו יהיה חיוב משום מעילה. אבל לעומת זאת, קודשי קודשים, מהרגע שהקדישו אותם, יש בהם דין מעילה, מה שנקרא. כאן מדובר, כמו שמבאר הפני יהושע, שהיה קורבן, שמחיים של הקורבן נתלש ממנו קרן. למשל, יש איל של קורבן שנתלש לו הקרן מעצמו, לא שמישהו תלש את הקרן. כי אם מישהו היה תולש את הקרן, בעצם זה שהוא תולש את הקרן, אולי בזה הוא כבר נחשב שהוא מועל בקורבן. כאן מדובר שהקרן נתלשה מעצמה באיזושהי צורה. האיל נאחז בסבך בקרניו, והוא המשיך ללכת, ואז הקרן נתלשה לו. מחיים. והלכו ועשו מהקרן הזאת, מהקרן הזה עשו ממנו שופר. האם אפשר לצאת ידי חובה בשופר שנתלש מבהמת קורבן? אמר רב יהודה, תלוי. בשופר של קורבן עולה, או קורבנות אחרים שהם קודשי קודשים, שהוא אסור בענה ויש בו משום מעילה, לא יתקע בו. וגם אם הוא יתקע בו, אם זה במזיד, הוא יודע שזה שופר של קורבן עולה, שאסור ליהנות ממנו, לא יצא בו ידי חובה. למה? כי אדם שבמזיד משתמש עם חפץ של הקדש, החפץ נשאר של הקדש. אבל, ואם בשוגג תקע בכזה שופר, הוא לא ידע שזה של קורבן, אז יש דין. אדם שנהנה מהקדש, והוא לא ידע שזה הקדש, אז החפץ יוצא לחולין. כבר לא נחשב הקדש יותר. לכן בדיעבד, אם אדם תקע בקרן של בהמת קורבן עולה, הקרן הרי יצאה לחולין, אז הוא יצא בדיעבד ידי חובה. רש"י מבאר שדבריו של רב יהודה נאמרו לפי דעתו של רבי אלעזר במסכת זבחים, דף פיו עמוד א', שהוא אומר שאם קרן למשל של בהמת קורבן נתלשה ממנה לפני שזרקו את הדם של הקורבן על גבי המזבח, אז יש בקרן דין הקדש, ומי שנהנה מהקרן הוא חייב משום מעילה. לעומת זאת, אם הקרן נתלשה אחרי זריקת הדם של הקורבן, אז אין מעילה בקרן. אבל כאן מדובר שהקרן נתלשה לפני זריקת הדם, ולכן יש כן דין מעילה בקרן. ואם אדם נהנה, אם אדם ישתמש עם הקרן במזיד בכוונה, הוא ידע שזה של הקדש, אז זה לעולם לא יוצא לחולין. יש דין, תוספות פה מביא, שאדם שנהנה מהקדש במזיד, ההקדש נשאר הקדש. אבל חידוש, אם הוא נהנה מהקדש בשוגג, בלי שהוא ידע שזה הקדש, החפץ יוצא לחולין, זה כבר לא הקדש. כמובן, כמו שאמרנו, לא מדובר פה בקורבן ממש. אדם נהנה מקורבן עולה, הקורבן עולה לא יצא לחולין. אבל אם יש פה קרן מקורבן עולה, קרן שנתלשה מקורבן עולה מחיים, אז אם אדם נהנה ממנה בשוגג, היא תצא לחולין. אדם שתקע בשופר של קורבן שלמים, גם כאן מדובר שהקרן נתלשה מהקורבן שלמים מחיי הקורבן, כאן זה שונה. לא יתקע, וגם אם תקע בשוגג, בדיעבד לא יצא ידי חובה. למרות ששלמים זה קודשים קלים, זה אמור להיות יותר קל, אבל במקרה הזה אנחנו מחמירים. מה איתם? למה באמת מחלקים בין עולה לשלמים? מבאר את הגמרא. קורבן עולה, שזה קודשי קודשים, שיש בה דין מעילה, גם לפני שחיטת הקורבן, לפני הקרבתו, בת מעילה היא, וכיוון דמעל בה בשוגג, בלי שהוא יודע שזה קורבן, נפקלה לחולין. אז הקרן יוצאת לחולין. כשהוא תקע בשופר, הוא תקע בשופר של חולין. תכף הגמרא תשאל, הרי בזמן שהוא תוקע, אז עדיין הקדש. לעומת זאת, שלמים, דלאו בני מעילה נינהו. קורבן שלמים, שהקדישו אותו, עדיין אין בו קדושת גוף, מה שנקרא. אם אדם ייהנה מהקורבן שלמים, שהוא קודשים קלים, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אז אם כן, גם כשהוא נהנה מהקרן של הקורבן שלמים, הקרן נשארת עדיין של קורבן. איסור העוד הרחיב בו, האיסור לנות מקודשים עדיין קיים עליו, ולא נפקה לחולין. אז אם כן, הוא תוקע באיסור, הוא לא יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, מתקיף לה רבה. אם הוא תקע בשופר מקרן של קורבן עולה, הוא יוצא ידי חובה? למה? כי הוא נחשב שהוא מעל, הוא גזל את ההקדש, ואז כשהוא תקע בשופר, זה כבר קרן שלו, הקרן כבר יצאה לחולין. אימת מעל, מתי התוקע נהנה מההקדש? אחרי שהוא סיים את התקיעת שופר. לבטר דתקע, שאז הוא יצא ידי חובה, אז הוא נהנה מהשופר של ההקדש. אבל כי כתקע, תוך כדי שהוא תקע בשופר של הקורבן עולה, הוא עדיין לא נהנה, הוא לא נהנה עדיין מהשופר הזה. אז עדיין זה לא נחשב שהוא מעל, כי מעילה בהקדש, שמוציאה את ההקדש מהקדש לחולין, זה ההנאה מההקדש. אבל ההנאה היא אחרי שהוא סיים לתקוע. תוך כדי שהוא תוקע, הוא עדיין לא נהנה. הוא נהנה מזה שהוא יצא ידי חובה. אז אם כן, תוך כדי שהוא תוקע, באיסור התקע, אז למה הוא יצא ידי חובה? אלא רבה באמת חולק על רב יהודה. אמר רבה, אחד זה ואחד זה, גם שופר של שלמים ואפילו שופר של קורבן עולה, לא יצא ידי חובה. כי כשהוא תוקע בשופר הוא עובר על איסור. הדר אמר, אחר כך רבה חזר בו והוא אמר, אחד זה ואחד זה, בין אם יש לו שופר שנתלש מקורבן עולה, ובין אם הוא נתלש מקורבן שלמים, יצא ידי חובה. איך יכול להיות? הוא הרי נהנה מההקדש, משום שמצוות לאו לענות ניתנו. המצוות שאנחנו מקיימים, זה לא כדי לגרום לנו הנאה. המצוות שאנחנו מקיימים, זה כדי לקיים גזרות שהמלך גזר עלינו, ואנחנו מראים שאנחנו העבדים שלו, ושמחים לקיים את מצוותיו. אז כשאנחנו מקיימים מצווה, זה לא נחשב שאנחנו נהנים. גם אם בפועל אנחנו נהנים, אנחנו לא עושים את זה לשם ההנאה. אז אם כן, כשאדם תוקע בשופר של הקדש, הוא לא נהנה מהקדש. אז אם כן, הוא לא עובר על איסור, אז הוא יצא ידי חובה. זה לעניין שופר של הקדש, להבדיל. שופר של עבודה זרה, שהשתמשו בו לעבודה זרה. אמר רב יהודה, בשופר של עבודה זרה לכתחילה לא יתקע, זה מאוס. זה השתמשו בו לעבודה זרה. ובדיעבד אם תקע, יצא ידי חובה. כי אומנם אסור ליהנות מדבר שהקריבו בשביל עבודה זרה, אבל בדיעבד מי שנהנה, יצא ידי חובה. הוא לא עובר על איסור בזמן שהוא תוקע. אבל שופר של עיר הנידחת, עיר שנדחו רוב אנשי העיר לעבוד עבודה זרה, שהדין הוא שצריך לשרוף את הממון של בני העיר, ואם כן, שופר של בני העיר גם צריך לשרוף אותו, אז לכתחילה לא יתקע בו, ובדיעבד אם תקע בו לא יצא ידי חובה. מה הייתה? מה? למה? למה באמת השופר הזה לא יצאו בידי חובה? זאת אומרת, אפילו אם השופר הזה לא עבדו בעבודה זרה בכלל. רק מה? הוא היה שייך לאחד מהתושבים של בני העיר הנידחת, כבר אי אפשר לצאת בו ידי חובה. מה הייתה? מה? כי עיר הנידחת, הרי כל הממון צריך לשרוף. אז גם השופר הזה צריך לשרוף אותו. אז הוא כבר כאילו שהוא שרוף. יש כלל, כל העומד להישרף כאילו שהוא כבר שרוף. כתותי מקטת שיעורי, אז כאילו הוא נתחן ונקטט השיעור של השופר, אין בו שיעור. והרי בשביל לצאת ידי חובה בשופר, כשתוקעים בו, צריך שהשופר יהיה בו שיעור. שהוא יוחז את השופר, ויהיה נראה השופר משני הצדדים של כף ידו, דיינו צריך שיהיה אורך של טפח לפחות. כיוון שהשופר הזה עומד להישרף, אז אין לו שיעור, אז אי אפשר לצאת בו ידי חובה. רבה חידש שאדם שיכול לתקוע בשופר של קורבן עולה או בשופר של קורבן שלמים, והוא יוצא בזה ידי חובה. למה? כי המצוות הם לא ניתנו להנאה. אמר רבה, המודר הנאה מחברו. אדם שנדר שהוא לא ייהנה מממונו של חברו, או שחברו הדיר אותו, נדר שהוא לא נותן לא נותן לו ליהנות מממונו. את ראובן, הממון של ראובן אסור על שמעון. מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה. זאת אומרת, ראובן הוא הבעל תוקע בבית כנסת, ולמרות ששמעון נדר שהוא לא ייהנה מראובן, הוא יכול לצאת ידי חובה מהתקיעות שראובן תוקע. למה? אפילו שהוא נהנה בזה שהוא יוצא ידי חובה, זה לא נקרא הנאה, כי מצוות לא ניתנו להנאה. וכן, המודר הנאה משופר. השופר מסוים הוא נדר שהוא לא ייהנה מהשופר הזה. מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה, מאותה הסיבה, כי זה לא נחשב שהוא נהנה מהשופר, כי מצוות לא ניתנו להנאה. ואמר רב הדבר דומה לזה. המודר הנאה מחברו, שהוא לא ייהנה מחברו. חברו מזה עליו ממי חטאת. זה מים של מעיין, מעובבים עם אפר של פרה אדומה, שמזים על תמי מת ביום השלישי והשביעי לטהרתו. מותר לאדם שנטהר עכשיו, אסור לו ליהנות מאותו אדם, מותר לו שאותו אדם יזה עליו מי חטאת. מתי? דווקא בימות הגשמים. כי בעצם אין לו הנאה מעצם הזעת המים עליו. יש מספיק מים מהגשם, כן? זה גם קר, הוא לא נהנה מזה שמזים עליו, מטפטפים עליו מים. רק מה? הוא נהנה שהוא נהיה טהור. זה מצווה. מצווה לא ניתנה להנאה. אבל, המודר, אבל, לא בימות החמה. אם זה קיץ, וכל טיפת מים שמזלפים על הבן אדם, גורם לו להנאה, מחמת החום, אז מכיוון שביחד עם זה שהבן אדם נהנה שמזים עליו מי חטאת שהוא נהיה טהור, הוא גם נהנה מעצם המים. אז אסור, כי מי שמזה עליו, הוא הרי אסור בהנאה מאותו בן אדם, והוא נהנה ממנו בזה שמזלף עליו מים במות החמה, לכן זה אסור. המודר הנאה ממעיין. הוא אסר על עצמו ליהנות ממעיין. הוא נדר שהוא לא נהנה ממעיין מסוים. תובל בו תבילה של מצווה בימות הגשמים. כי הגוף לא נהנה מהמעיין, רק הנשמה נהנית מזה שנהיה טהורה. זה נחשב מצווה. מצוות לא ניתנו להנאה, זה לא נקרא שהוא נהנה. אבל לא יטבול בימות החמה באותו מעיין. למה? כי גם הגוף נהנה מהתבילה בקיץ, במעיין, מים צוננים של מעיין. אז אם כן הוא נהנה, והוא נדר שהוא לא ייהנה מהמעיין הזה, אז שילך לטבול במקום אחר. שלחו לי, לאבוה דשמואל, שלחו לו הלכה. אם כפאו אדם למישהו אחר, לאיזשהו יהודי, הוא הכריח אותו לאכול מצה. והוא אכל מצה בעל כורחו, בלי כוונה. הוא יצא ידי חובה. אותו אדם שאכל מצה, למרות שהוא אכל מצה, לא בכוונה לצאת ידי חובת אכילת מצה, אלא בגלל שמישהו כפה עליו לאכול, יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, כפאו מן, מי זה שהכריח את היהודי לאכול מצה? אילמה, שנזכה כולנו להינצל מכל מיני דברים לא טובים, אם כפאו שד, למה היא יצא? הרי במצב כזה בן אדם נקרא כמו שהוא שוטה, שהוא לא שולט בעצמו. והרי תניה, אדם שהוא איתי עם חלים, לפעמים הוא בדעה צלולה, ואיתי אם הוא לא עלינו שוטה, שאין לו דעה צלולה, אז כשהוא חלים, בתי שהוא צלול בדעתו, הוא חייב בכל המצוות. הרי הוא כפיקח לכל דבריו, ובזמן שכשהוא שותה, הרי הוא כשותה לכל דבריו, הוא פטור מכל המצוות. אז אם ככה, במצב כזה, מה פוש כפאו לא כפאו, הרי הוא פטור מכל המצוות. אלא אמר רב אשי, מה הכוונה כפאו? שכפאו הוא פרסים. שגויים פרסים הכריחו אותו לאכול מצה. ואז, הוא הרי לא התכוון לאכול את המצה הזאת, אבל הם הכריחו אותו, אבל בפועל הוא אכל, ויצא ידי חובת אכילת מצה. אפילו שזה לא היה בכוונה. אמר רבה, זאת אומרת, מזה שאמר רב אשי, שאחד שהכריח אותו לאכול מצה בלילה הראשון של חג הפסח, והוא אכל, הוא יצא בזה ידי חובת אכילת מצה. אני אלמד לגבי תקיעת שופר. התוקע לשיר. אדם תוקע כי הוא אוהב את הקול של התקיעת שופר. הוא עושה עם זה כל מיני קולות יפים, לא בשביל לצאת ידי חובה. בכל זאת, אם הוא עשה את הקולות, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, והוא עשה את כל הקולות כמו שצריך, בשביל, כמו שתוקעים בשופר, יצא ידי חובה, למרות שהוא לא תקע בשביל המצווה, הוא תקע רק בשביל שהוא אוהב את הקול הזה, כמו שירה כזאת. בכל זאת הוא יצא. שאתה גמר פשיטה, מה זה שונה? היינו אח, זה בדיוק כמו שאדם שאכל מצה בלי לכוון לשם מצווה. נהג גמרא, מהו דתמה? הייתי חושב אולי שאפשר לחלק בין שני המקרים. האטם, אדם שאכל מצה, שהכריחו אותו לאכול, אכול מצה, אמר רחמנה. הכריחו אותו, לא הכריחו אותו, הוא אכל מצה. התורה אומרת לו לאכול מצה, והאכל. והוא נהנה מהאכילה. הוא נהנה מהאכילה. כשאדם נהנה מהאכילה, אז גם אם הוא לא מכוון לשם אכילת מצה, אבל זה לא נחשב שהוא סתם מתעסק עם איזשהו עניין, והוא לא שם לב למה שהוא עושה, ובמקרה הוא עשה מצווה. אלא הוא נהנה מהאכילה, אז זה כבר, יש כמה דרגות. יש אחד שהוא נחשב שהוא סתם מתעסק. הוא תוקע בשופר בשביל השיר. הוא מתעסק עם שופר, הוא אפילו לא מתכוון. זאת אומרת, הוא סתם תוקע בשופר בשביל השיר. זה דרגה הכי נמוכה. אחרי זה יש דרגה של אדם ש... אוכל מצה, הוא נהנה מהמצה, הוא לא מתכוון לשם מצווה, אבל הוא מתכוון לאכול, הוא נהנה מהאכילה. הוא לא מתכוון רק לשם מצווה. זה כבר דרגה יותר קרובה לכוונה. יש אחד שממש מכוון לשם מצווה. כשאדם תוקע לשיר, הוא כל כך רחוק מכוונה, אבל אדם שאוכל מצה, הוא קרוב יותר לעניין של כוונה. גם אם הוא לא מכוון לשם אכילת מצה, עצם זה שהוא נהנה מהמצה, זה כבר קרוב לזה שזה נחשב קרוב לכוונה. לכן, הייתי חושב שאדם שאכל מצה יצא ידי חובה, אפילו שזה היה בעל כורחו, אבל אדם שתוקע לשיר לא יצא ידי חובה בתקיעה שהוא תקע, כי שם הוא ממש מתעסק במשהו אחר, הוא מתעסק בשביל השיר, הוא לא מכוון בכלל לתקוע, הוא אפילו לא מכוון לתקוע בתור תקיעה, הוא מכוון בסך הכל לעשות כל מיני קולות שהוא נהנה לעשות עם השופר. ואדם שהוא מתעסק, אולי נאמר שהוא לא יצא ידי חובה, אבל הכה, הרי התורה אומרת בתקיעת שופר, זיכרון תרועה אקטיב. אז הייתי חושב שהוא צריך לכוון. והי, זה שהוא תוקע לשיר, מתעסק באלמה הוא, שלא יצא ידי חובה. כמה שמלן רבה, שלא צריך כוונה, עד כדי כך, שגם אם הוא רק תוקע בשביל השיר, יצא ידי חובה. אלמה, כסבה רבה, מצוות אין צריכות כוונה לצאת ידי חובה. ואם הוא לא כיוון לצאת, בכל זאת הוא יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, קושיה על רבה, הייתי ואי. היה קורה בתורה, בזמן קריאת שמה, בבוקר, בזמן שכבר אפשר לקרוא קריאת שמה, הוא קרא פרשת ויתחנן, קרא שם פרשת עקב, פרשת שמה, פרשת והיה עם שמוע, קרא פרשת ויומר, והגיע הזמן המקרא, בדיוק כשהוא קרא את הפסוקים האלה, הוא לא התכוון לשם קריאת שמה. הוא קרא את הפסוקים בתור קריאה בתורה. אז אם כיוון ליבו, יצא. ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. מה זה נקרא כיוון ליבו? מה אליו? כיוון ליבו לצאת ידי חובה. אתה רואה שאם אדם לא מכוון לקריאת שמה, לא יצא. אז קשה על רב, הרב אומר שמצוות אינם צריכות כוונה. אז עצם זה שבן אדם קרא קריאת שמע, גם אם הוא לא כיוון לצאת ידי חובה, צריך לצאת. נוכה הגמרא לא. באמת, כמו דבריו של רבה. אדם שקורא קריאת שמע, גם אם הוא לא מכוון לשם מצוות קריאת שמע, יצא. ומה הכוונה שאדם קורא בתורה רק אם הוא כיוון, אז הוא יצא ידי חובת קריאת שמע? אדם קרא בתורה את הפסוקים של קריאת שמע, רק אם הוא כיוון לשם מצוות קריאת שמע, רק אז הוא יצא ידי חובה? מדובר שהוא כיוון לקרות. שואלת הגמרא מה פירוש, הוא כיוון לקרות. הוא כיוון לומר את המילים? הוא התכוון לומר את המילים האלה, רק הוא לא התכוון לקרוא קריאת שמע? לקרות את הקקרי, מה זאת אומרת? מציאות שקורה. ודאי שהוא מכוון לזה. מתרץ את הגמרא מדובר פה, בקורא להגיע. הוא לא קורא את הפרשיות של קריאת שמע, כמו שאנחנו קוראים, כמו הניקוד. אלא הוא קורא כמו שזה כתוב, בשביל לראות שבאמת, מה שכתוב פה, כתוב כמו שצריך, ואין פה טעויות. ולכן, כשהוא קורא, הוא קורא כמו שכתוב, לא דחוף לו לקרוא עם הניקוד איך שאנחנו מנקדים. למשל, בספר תורה כתוב לתוטפות, לא כתוב וו בין שתי התטים. אז אפשר לקרוא את זה לתטפת. אז יכול להיות שבאדם הזה קרא לתטפת, אם הוא לא אם הוא לא כיוון לקרוא כמו הקרי, כמו איך שזה מנוקד. אבל אם הוא כיוון לקרוא תוטפות, לקרוא כמו שהניקוד איך שאנחנו מנקדים, והוא התכוון לומר כל מילה ומילה, גם אם הוא לא כיוון לשם קריאת שמה, יצא ידי חובה, כמו דעתו של רבא. שואלת הגמרא, מה? רבא אומר שמצוות לא צריכות כוונה? תשמע, במשנה שלנו, היה עובר חורי בית הכנסת, בראש השנה, או שהוא היה גר ביתו סמוך לבית הכנסת, והוא שמע קול שופר. הוא רוצה לצאת ידי חובה כבר. או שהוא שומע קול מגילה בפורים. אז אם כיוון ליבו, רק אז הוא יצא. ואם לאו, לא יצא. אז קשה על רבה. אתה רואה מפה שכן צריך כוונה. מה אליו, מה הכוונה אם כיוון ליבו? אם כיוון ליבו לצאת. חג מה לא חייב להיות. יכול להיות, מה שכתוב כיוון ליבו, הכוונה שהוא כיוון ליבו לשמוע. זאת אומרת, הוא דאג לשמוע את כל הקולות. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, מגילת אסתר, שמע מי ואי בימי אחשוורוש עד מדורש טוב לכל עמו. את כל המגילת אסתר הוא שמע מתחילה עד הסוף. הוא התכוון לשמוע את הכל, אבל הוא לא התכוון לצאת בזה ידי חובה. שואלת הגמרא, מה פירוש התכוון לשמוע? לשמוע והשמע, הוא שמע תקיעת שופר, מה פירוש שצריך לכוון לשמוע? אומרת הגמרא, יכול להיות שהוא צריך לכוון שהוא לא יהיה סבור שהוא שומע קול חמור בעל מהו. או למשל, שלא יהיה סבור שהוא שומע קול צפירה של איזה מסעית. אלא שהוא ידע שהוא שומע קול שופר, אבל הוא לא חייב לכוון לצאת ידי חובת מצוות שופר. שואלת הגמרא, הייתי ואי. כתוב בברייתא, אדם שתוקע בשופר והשני שומע. אם נתכוון שומע, הוא שומע קול שופר, הוא התכוון לצאת ידי חובה. הוא התכוון, לא כתוב כאן מה הוא התכוון, התכוון. ולא נתכוון משמיע, זה שתוקע בשופר לא כיוון. או המשמיע, זה שתוקע בשופר, כיוון. וזה ששומע, לא נתכוון, לא נתכוון שומע. לא יצא. מתי הוא יצא? עד שיתכוון גם שומע וגם משמיע. מה פירוש התכוון? ביש למה נתכוון משמיע ולא נתכוון שומע? המשמיע כיוון לתקוע בשופר. זה ששומע לא כיוון. מה פירוש הוא לא כיוון? אז תסביר למה הוא לא יוצא ידי חובה. מה הוא לא כיוון? אם הוא לא כיוון לצאת ידי חובה, לפי דעתו של רבא הוא כן יוצא ידי חובה. למה פה הוא לא יוצא ידי חובה? כי הוא לא כיוון שהוא שומע שופר בכלל, אלא כסבור חמור בעל מהו. אלא נתכוון שומע. זה ששומע את השופר כן נתכוון. ולא נתכוון משמיע. איך ייתכן שאדם תוקע בשופר והוא לא מכוון שהוא תוקע בשופר? אתה יכול להגיד שהוא לא מכוון להוציא את ההוא ידי חובה, אבל להגיד שהוא לא מכוון בך לתקוע בשופר כשהוא תוקע בשופר? איך היא משכחת לה? כנראה מדובר פה לאו בתוקע לשיר. הוא תוקע סתם כי אוהב את הקול של השופר. ואתה רואה פה שהוא לא יוצא ידי חובה? אתה רואה ש... מצוות צריכות כוונה. אם בן אדם תוקע בשופר והוא לא מכוון להוציא ידי חובה, אז הוא לא יכול להוציא. אז קשה על רבא, רבא אומר שמצוות לא צריכות כוונה. נוכח הגמרא דילמה, דקמנבח ניבוכי. התוקע לא תוקע כשיעור של תקיעת שופר, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, אלא הוא סתם עשה קולות. הוא עשה קולות בלי שיעור של תקיעת שופר. ועל זה מחדשת הברייתא, שאם הוא כיוון לעשות את הקולות לפי השיעור, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, אז הבן אדם ששמע יצא ידי חובה, למרות שהתוקע לא התכוון לשם מצוות תקיעת שופר, אבל הוא התכוון לתקוע את השיעורים הנכונים, אז הוא יצא ידי חובה. אז אם כן, אפשר להגיד שהברייתא לא תורך תמודה אותו של רבא. ובאמת לא חייבים לכוון לשם מצווה, אבל צריך לכוון לעשות את הקולות כמו שצריך. אבל אם הוא לא כיוון לעשות את הקולות כמו שצריך, אלא הוא סתם עשה קולות לא כמו השיעור של האורך של הקול כמו שצריך, אז הוא לא יצא באמת. אמר לאביי, אתה סובר שלא צריך לכוון שמקיימים מצווה, אלא אדם יוצא ידי חובת המצווה גם אם הוא לא מכוון. אז אם ככה, אדם שיושם בסוכה, אחרי סוכות, הוא עובר על בל תוסיף. אסור להוסיף על המצוות. התורה אומרת לשבת בסוכות שבעת ימים. אם האדם ישן בסוכה ביום השמיני, למשל בחוץ לארץ, שאצלהם היום השביעי של חג הסוכות, יש להם ספק האם זה היום השביעי של חג הסוכות, או שזה יום השישי, ואז כשמגיע השמיני עצרת, יש להם ספק, אולי היום זה היום השביעי של סוכות, הם עושים הרי יומיים מספק. היום הראשון של סוכות אצלם לספק אולי זה סוכות, אולי זה עדיין יום חול. היום השני, ספק אולי זה כבר היום של חול המועד, אולי זה עכשיו סוכות. ואז ביום שמיני עצרת יש להם ספק, אולי היום זה סוכות, אולי היום זה כבר שמיני עצרת. אז הם יושבים בסוכה. למה תגיד שהם לא עוברים על בל תוסיף? אז סתם ככה ההצעה היא שאדם יישב בסוכה והוא יכוון. אם היום זה סוכות, אני מתכוון לשבת בסוכה. ואם זה לא סוכות, אני לא מתכוון לשבת בסוכה, לשם מצוות סוכה. אבל אם אתה אומר שמצוות לא צריכות כוונה, אז גם אם הוא מכוון לא לצאת, גם אם הוא לא מכוון לצאת, הוא יוצא ידי חובה, אז הוא עובר על בל תוסיף. הישן בשמיני עצרת בסוכה, ילקם משום איסור בל תוסיף, שהרי בשביל לצאת ידי חובה הוא לא צריך לכוון לשם מצווה. אז גם אם הוא יושב בסוכה שלא לשם מצווה, אז אם כן, הוא צריך לעבור על בל תוסיף, וצריך לקבל מלכות על זה שעובר על מצוות לא תעשה שבתורה. אמר לי, אז רב הענה באש, אני אומר, מצוות אינו עובר עליהם משום בל תוסיף, אלא כשהוא מוסיף עליהם בזמנם. למשל, במקום ארבעת מינים, הוא נוטל חמש מינים. במקום ארבע כנפות בציצית, הוא שם חמש ציציות בתלית. אבל אם הוא יושב בסוכה, בזמן שלא חייבים בסוכה, אין בזה איסור של בל תוסיף. שואלת הגמרא, מה, בן אדם שהוא מקיים מצווה, הוא מוסיף על הזמן של המצווה, זה לא נקרא בל תוסיף, אם הוא מוסיף עוד יום, מטיב רב שמן בר אבא. מניין לכהן, שעולה לדוכן לברך ברכת כהנים, ברכה, שם, ישמריך וכו'. שלא יאמר, או, אני עומד ברכת כהנים, וכולם מקשיבים, יש לי פה הזדמנות לברך את הקהל הקדוש הזה. לא יאמר, רואי ונתנה לי התורה רשות לברך את ישראל, אוסיף עוד ברכות על מה שצוותה התורה לברך. ברכה אחת משלי, למשל, כגון הוא יברך אותם את הפסוק, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. או יברך אותם ברכה אחרת. מניין אנחנו למדים שהוא עובר על בל תוסיף? תלמוד לומר, לא תוסיפו על הדבר. יש איסור בל תוסיף. אתה תברך את השלוש ברכות, יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אל תוסיף על זה. ואחה, פה, כשהוא מוסיף, מתי הוא מוסיף? אחרי ברכת כהנים. כיוון דבריך לי, הוא סיים ברכת כהנים, עברה לזמני, זהו כבר, לא חייב יותר לברך ברכת כהנים, אחרי שהוא סיים. אז אם כן, אם הוא יוסיף עוד ועוד ברכות, הוא מוסיף את זה אחרי הזמן של ברכת כהנים, כי הוא כבר סיים ברכת כהנים. אז אם כן, לפי דבריו של רבה, הוא לא צריך לעבור על בל תוסיף, וקטן ידי עבר, כתוב פה שהוא כן עובר על בל תוסיף. עונה הגמרא, אולי מדובר פה, אחא במאי עסקינן, בדי לא סיים, אולי לפני שהוא סיים ברכת כהנים הוא מוסיף, ולכן הוא עובר על בל תוסיף. שואלת הגמרא, ותניא ברייתא מפורש כתוב, שאפילו כשהוא סיים את ברכת כהנים, אם הוא ממשיך לברך עוד ברכות, הוא עובר על בל תוסיף, למה? הרי, לפי דעתו של רבה, אחרי סיום קיום המצווה, אחרי זמן המצווה, כבר אין איסור בל תוסיף. מנסה הגמרא לתרץ, אולי נאמר שמדובר הוא שהוא סיים ברכה אחת, יש שלושה פסוקים של ברכת כהנים, הוא סיים פסוק אחד, יברכך השם וישמריך. עכשיו הוא רוצה להוסיף ברכות, זה באמצע ברכת כהנים, אולי בשביל זה עובר על בל תוסיף. והתניא ברייתא כתוב מפורש, שאפילו כשהוא סיים כל ברכותיו, גם אז אסור לו להוסיף ולברך עוד ברכות כי עובר על בל תוסיף. למה? הרי לפי דעתו של רבה, אחרי סיום המצווה, כבר אין איסור שבל תוסיף, כשזה לא בזמן המצווה. תרץ את הגמרא, ברכת כהנים, גם כשבנם סיים לברך, עדיין זה זמן המצווה. למה? שאני יחה, כיוון דאילו מתרם אלי ציבור האחרינה. אם הוא עכשיו סיים להתפלל במניין אחד, הוא בא לצאת מבית הכנסת, בחדר השני יש עוד מניין. ואומרים, אין פה שום כהן, אולי תכנס לעשות פה ברכת כהנים. כיוון דאילו מתרם אלי ציבור האחרינה, אם יזדמן לו עוד ציבור, שהוא ירצה לברך שם ברכת כהנים, עד הר הוא מברך, יש לו מצווה לברך עוד פעם ברכת כהנים, הוא לא חייב. אם הוא בירך פעם אחת ברכת כהנים, הוא לא חייב לברך עוד פעם, אבל הוא יכול לברך עוד פעם. אז אם כן, כולי יום הזמני הוא, כל היום זה זמן של ברכת כהנים, כי אחרי שהוא סיים לברך מקום אחד, הוא יכול לברך ברכת כהנים במקום אחר, לכן עובר על בל תוסיף גם אחרי סיום ברכת הכהנים. ומינה תמרה. מינה אנחנו למדים שגם אדם סיים את ברכת כהנים, מכיוון שמזדמן לו ציבור אחר, אז הוא יכול לברך אותם גם כן, אז זה נקרא שעדיין זה זמן ברכת כהנים. דתנן, יש קורבנות, כל הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, הדם של הקורבן צריך לתת על גבי המזבח. כי הדם הוא, הנפש יחפר, העיקר הכפרה של הקורבן זה נתינת הדם על גבי המזבח. עכשיו, יש קורבנות שנותנים על המזבח מתנה אחת, כמו בכור, מעשר בהמה, קורבן פסח, ויש קורבנות שנותנים על גבי המזבח שתי מתנות בשתי הזוויות של המזבח. שזה יוצא בעצם ארבע מתנות, כי כל זווית זה בעצם שתי צדדים. שזה כמו קורבן עולה, אשם, שלמים, תודה, שנותנים שתי מתנות, שאין ארבע. אם אדם היה לו קורבן, למשל, בכור, הדם של הקורבן בכור צריך לתת מתנה אחת על גבי המזבח. היו לו שני בכורות והתערבבו לו הדמים שלהם זה בזה. התערבבו הניתנים במתנה אחת שניתערבו בקורבנות, בדם של קורבנות אחרים שניתנים במתנה אחת. מה עושים? התערבבו פה שני דמים של שתי קורבנות. מה עושים? אין שום בעיה. ינתנו במתנה אחת וזה עולה בשביל שניהם, בשביל שתי הקורבנות. אם התערבבו דמים של שתי קורבנות, ששניהם הדין שלהם שהם ניתנים מתן ארבע, שנותנים שתי מתנות בשתי הזוויות של המזבח, שבכל זווית זה בעצם שני צדדים, כן, בשני זוויות, שזה קורבן שלמים, אשם, עולה, תודה, שהם ניתנים בשתי מתנות שהן ארבע, התערבב דם של שלמים בדם של אשם. מה עושים עכשיו? אין שום בעיה. ינתנו במתן ארבע, ואז זה עולה לשתי הקורבנות. אבל אם התערבבו דמים שניתנים במתן ארבע, בדמים שניתנים במתן אחת, למשל התערבב דם של אשם עם דם של בכור, שאת הדם של האשם נותנים שתי מתנות שהן ארבע, ואת הדם של הבכור נותנים רק מתנה אחת, על גבי המזבח, מה עושים עכשיו? תיתן מתנה אחת, או שתיתן שתי מתנות שהן ארבע? יש בזה ויכוח. רבי אליעזר אומר, ינתנו במתן ארבע. דיין, ניתן מתנה אחת בשביל הבכור והמעשר, הבכור או המעשר, ששניהם בעצם ניתנים במתן אחת, וגם בשביל האדם של הקורבן השני, שצריך לתת ממנו שתי מתנות, אז המתנה אחת ייתן גם בשביל זה וגם בשביל זה, ואת המתנה השנייה ייתן רק בשביל הקורבן שצריך שתי מתנות שאין ארבע. ככה סבר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, מה פתאום? ינתנו רק במתן אחת. במה הוויכוח? אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, איך אתה אומר שהוא ינתן רק מתנה אחת? הרי הוא עובר על האיסור של בל תגרה, כי הרי יש פה בתערובת של הדם גם דם של קורבן שצריך לתת שתי מתנות שאין ארבע. איך הוא יכול לתת רק מתנה אחת? הוא הרי מגרע. והתורה אוסרת לגרע מהמצווה, מהכמות של המצווה. אמר לו רבי יהושע, נו אז מה אתה מעדיף שיעשה? שייתן שתי מתנות שאין ארבע? הרי על הדם של אותו קורבן שנותנים רק מתנה אחת, הוא עובר על איסור בל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, לרבי יהושע, לא נאמר בל תוסיף כשיש פה תערובת, אלא כשהוא בעצמו. יש לך פה דם, נאמר, של בכור, שצריך לתת מתנה אחת, אוסר את התורה לתת שתי מתנות ממנו. אבל כשזה בתערובת, זה אין איסור. אמר לו רבי יהושע, אותו דבר אני יכול להגיד לך גם כן על בל תגרה. מה אתה שואל? איך אני נותן רק מתנה אחת? הרי התורה אוסרת לגרוע. אם יש לך פה תערובת, ובתערובת יש גם דם של קורבן שצריך לתת שתי מתנות שאין ארבע, ואתה נותן רק מתנה אחת, אתה עובר על בל תגרה? מה פתאום? לא נאמר איסור בל תגרה, אלא כשהוא בעצמו. אם יש לי פה דם של קורבן שצריך לתת שתי מתנות שאין ארבע, אבל אני נותן רק מתנה אחת, אני עובר על בל תגרה. אבל אם יש פה תערובת, ויש פה גם דם שצריך לתת מתנה אחת, אין איסור של בל תגרה. ועוד אמר רבי יהושע, עדיף שייתן מתנה אחת, ולא ייתן שתי מתנות שאין ארבע. כי כשלא נתת את המתנה השנייה, אלא נתת רק מתנה אחת, אמנם עברת על איסור בל תגרע, אבל ולא עשית מעשה בידיך. זאת אומרת, אתה לא עשית מעשה של איסור, אתה נמנעת ולא עשית מה שאתה צריך לעשות. זה פחות חמור מאשר לעשות מעשה של איסור. זה נקרא שב ואל תעשה. אבל כשאתה נתת, במקרה שהיית צריך לתת מתנה אחת, נתת עוד מתנה, עברת על בל תוסיף וגם עשית מעשה בידיך. בסדר. עד לכאן הבאנו את הנימוקים של רבי אליעזר ורבי יהושע. והאחה, שהוא נותן מקורבן שצריך לתת מתנה אחת. והוא נותן שתי מתנות שאין ארבע. כיוון דייב למתנה מבכור, כשהוא נתן מקורבן בכור שצריך לתת ממנו רק מתנה אחת של דם על גבי המזבח, הוא נתן את המתנה הזאת. אז הוא סיים את הנתינות של אותו בכור. בכל זאת, אם הוא נותן אחר כך עוד מתנה, בגלל שיש פה בתערובת גם כן דם של קורבן שצריך שתי מתנות שאין ארבע, הרי עברה לי זימני, הוא נתן את המתנה השנייה כשהוא סיים עם הבכור, את המתנה של הבכור הוא נתן, הוא סיים עם המצווה של נתינת הדם של הבכור. בכל זאת, כשהוא נותן עוד מתנה, הוא עובר על בל תוסיף. וקטעני דעבר משום בל תוסיף, למה? לאו משום דאמרינן, אמנם עם הבכור הזה הוא סיים, אבל הוא לא סיים את כל הבכורות של אותו יום. כיוון, דאילו מתרמלי, אם יזדמן לאותו כהן בוכרה אחרינה עוד בכור, הדר מזה מיני, הוא יצטרך לתת מהדם של הבכור השני על גבי המזבח. אז כולי יום מהזימני, כל היום זה זמנו של הבכור. לכן, אם הוא נתן דם של הבכור מתנה אחת, אם הוא ייתן עוד מתנה, הוא עובר על בל תוסיף. למה? זה כבר אחרי הזמן של הקורבן. לא, כי אם יהיה עוד בכור, יצטרך לתת מהדם של הבכור השני גם, אז עדיין יקרה זמנו. אותו דבר גם לגבי ברכת כהנים. כיוון שהכהן, אם יהיה לו עוד ציבור, הוא יכול לברך גם את הציבור השני בברכת כהנים. אז אפילו שהוא סיים ברכת כהנים בציבור הראשון, אסור לו להוסיף עוד ברכות. הוא עובר על בל תוסיף, כי עדיין זה נחשב זמנו של ברכת כהנים. כשהגמרא, מה הראיה? ממאי? דילמה כסבה רבי יהושע. אולי רבי יהושע הוא זה שסובר מצוות עובר עליהם על בל תוסיף, אפילו שלא בזמנם. אולי הוא לא סובר כמו רבה. אולי דעתו של רבי יהושע שעוברים על בל תוסיף גם אחרי הזמן. יכול להיות שרבי יהושע אומר, מה אתה נותן מאדם של התערובת מתנה שנייה? הרי יש פה בתערובת גם בכור. אתה עובר על בל תוסיף, מהבכור נותנים רק מתנה אחת. אז מה אתה אומר? איך הוא עובר על בל תוסיף? הרי אחרי שהוא נתן מתנה אחת מהבכור, כבר נגמר הזמן של הבכור, אין יותר מצווה לקיים עם הבכור, אז אין פה שום איסור של בל תוסיף. אז מה התשובה? מכיוון שאם יהיה עוד בכור, יתנו מהאדם של הבכור השני, זה עדיין זמנו של הבכור, לא חייב להיות. יכול להיות שרבי יהושע סובר שיש איסור בל תוסיף, גם אם אתה מוסיף על המצווה אחרי זמנה של המצווה, לא כמו דעתו של רבה. אומרת הגמרא, לא, לא ייתכן שרבי יהושע סובר ככה. חייב להיות שרבי יהושע סובר שהאדם לא עובר על בל תוסיף, כשכבר הסתיימה זמנה של המצווה. וכאן כשהוא אומר שהוא עובר על בל תוסיף, אם הוא נותן עוד מתנה מהבכור, זה אומר שאם יש עוד בכור, אם יצטרכו להקריב אותו, זה אומר שזה עדיין זמנו של הבכור. מה הראיה? ענן אחי כאמרינה. רב שמן בר אבא, הוא מקשה על רב הקושייה. אתה רב אומר שבל תוסיף עוברים רק בזמן המצווה. אבל אם אני מוסיף אחרי הזמן של המצווה ומקיים את המצווה, שלא בזמנה של המצווה, אין איסור בל תוסיף. מקשה רב שמן בר אבא, קושייה מברייטה של ברכת כהנים. שם כתוב שהכהן, אפילו כשהוא סיים ברכת כהנים, אסור לו להוסיף עוד ברכות. מה הייתה מהשביק מתניתין? למה הוא לא הקשה מהמשנה פה לעניין אדם שבא לתת מאדם של התערובת שהתערבב שם בחור ולמשל אשם, דיינו מתן אחת עם מתן ארבע, כתוב כאן שאם הוא ייתן עוד מתנה, אז יש דעה שסוברת שעובר על בל תוסיף. למה הוא לא הקשה? למה עובר על בל תוסיף? הרי ברגע שנתן מתנה אחת מהבכור, הרי הוא כבר סיים עם הזמן של הבכור. ואם כן, כשהוא ייתן עוד מתנה, זה כבר לא בל תוסיף כי זה אחרי הזמן, ובכל זאת כתוב פה שזה כן בל תוסיף, אז קשה על רבא שאמר שאחרי הזמן של המצווה אין איסור בל תוסיף. למה הוא לא יקשה מהמשנה הזאת? הרי להקשות ממשנה זה קושייה יותר חזקה מאשר כשאתה מקשה מברייתא, כי משנה זה הרבה יותר מוסמך והרבה יותר מדויק מאשר ברייתא. למה הוא עזב את המשנה ומוטיב מברייתא של ברכת כהנים? לוטיב ממתניתין שיקשה מהמשנה של התערובת של הדמים, ששם אנחנו רואים שאם אדם סיים עם מתנות הדמים, הוא נתן מהדם של הבכור מתנה אחת ובזה הוא סיים, בכל זאת הוא עובר על בל תוסיף והוא ייתן עוד מתנה. אלא ממתניתין, מה הייתה מה לא מוטיב? למה הוא לא יקשה מהמשנה לעניין דמים שהתערבבו? כיוון דאילו מתרם אלי בוחרה אחרינה בהם הזה מיני, כי מהמשנה אין קושייה. אתה יודע למה יש איסור בל תוסיף? כי זה עדיין זמנו של הבכור, כי אם יהיה לו עוד בכור לכהן, הוא יצטרך לתת מתן דמים מהבכור השני. אז עכשיו, אחרי שהוא נתן מתנה אחת מהבכור הראשון, עדיין זה זמנו של הבכור, שאם יהיו בכורים אחרים, יצטרכו לתת מהדם שלהם. אז לכן יש איסור של בל תוסיף. לכן כולי יום הזמני הוא, כל היום זה זמנו של הבכור, והוא עובר על בל תוסיף. אז אם כן, ברייתא נמי, גם מהברייתא שכן ניסינו להקשות על רבא, היא לא יהיה קושייה, כי אפשר לתרץ, כיוון די מתרם מציבור האחרינה, אם יהיה לו לאותו כהן עוד ציבור, אחרי שהוא סיים ברכת כהנים בציבור הראשון, הזדמנו לו ציבור נוסף, האדם מברך, הוא יכול לברך אותם פעם נוספת, אז אם כן, כולי יום הזמני, אז אם כן, נאמר שברכת כהנים, כל היום זה הזמן שלו. אז, ולמה באמת רב שמן בר אבא כן הקשה מהברייתא של ברכת כהנים? הוא יאמר, יש הבדל. האטם, בהזעת דם בכור, הוא חייב לעזות אם יהיה לו עוד בכור מהדם של הבכור השני. לא סגי דלא יאיב, הוא לא יכול לומר, לא, נתתי כבר דם, מתנה מדם בכור אחד, אני לא רוצה לתת מתנה מהדם בכור השני. אין דבר כזה. ברגע ששחטו את הקורבן, חייבים לתת מהדם שלו הזעה למזבח, כי אחרת אתה סתם מפסיד את הקודשים. אבל האחה בברכת כהנים, אם כהן בירך פעם אחת ברכת כהנים, הוא כבר לא חייב לברך עוד פעם. הוא יכול אם הוא רוצה. אי באי מברך, אי באי לא מברך. אם הוא רוצה הוא מברך, אם הוא לא רוצה הוא לא חייב לברך ברכת כהנים פעם שנייה. אז לכן, כשהוא סיים לברך ברכת כהנים במניין אחד, הוא כבר פטור מהמצווה. ואם הוא מוסיף עוד ברכה אחר כך, אז הוא נחשב לכאורה מוסיף על המצוות? למה עובר על בל תוסיף? זה הרי אחרי הזמן של המצווה. אתה רואה מפה שאדם עובר על בל תוסיף גם אחרי הזמן של המצווה. אז קשה על רבא, שרבא אמר שבל תוסיף זה רק בזמנו של המצווה, אבל אם אדם מוסיף לאחר זמן, הוא מוסיף עוד זמן, אין איסור שבל תוסיף. ולכן, בעצם מהברייתא, יותר קשה על דעתו של רבא. כי בברייתא יותר מוכח שאפילו אחרי שאדם הסתיים הזמן של המצווה, עדיין יש איסור של בל תוסיף. באופן רבא הגיע עם חידוש שאדם שמקיים מצווה הוא לא חייב לכוון, גם אם הוא לא כיוון הוא יצא ידי חובה. ואז אביי הקשה, אם ככה אדם שיושב בסוכה ביום שמיני עצרת, יושן בסוכה ביום שמיני עצרת, עובר על בל תוסיף. למה עובר על בל תוסיף? הוא יושן בסוכה ביום השמיני, צריך לישון בסוכה רק 7 ימים. אז בדרך כלל אנחנו היינו אומרים, הוא לא עובר על בל תוסיף, כי הוא יושב בסוכה לא לשם מצווה. הוא לא יושב לשם סוכה, הוא סתם נוח לו לשבת שם. נוח לו לישון שם. אבל עכשיו כשאתה אומר שגם אם אדם לא מכוון, אז זה נחשב שהוא קיים את המצווה, כי מצוות לא צריכות כוונה, אז הוא עובר על בל תוסיף, גם כשהוא לא מכוון לישון בסוכה לשם מצוות סוכה. אז תירוץ ראשון, תירצנו, אמרנו גרסה רבה, יש גורסים רבה, ש... אחרי זמן המצווה, שם אנחנו לא אומרים שיש איסור בל תוסיף. כל איסור בל תוסיף זה בזמן המצווה. בשבעה ימים של חג הסוכות יש איסור של בל תוסיף, למשל על מצוות לולב. אם הוא במקום 4 מינים, משתמש עם 5 מינים. אבל אם אדם מוסיף עוד יום לסוכות, זה לא נחשב בל תוסיף. כאן הגמרא מביאה תירוץ אחר. רבא אמר, כדי לצאת ידי חובת המצווה, באמת אדם לא באי כוונה. גם אם הוא לא כיוון, יצא ידי חובה. אבל כדי לעבור על בל תוסיף, באי כוונה. אם אדם נמצא בסוכה עוד יום, בשביל שהוא יעבור על בל תוסיף, הוא צריך להיות בסוכה לשם סוכה. אבל אם הוא נמצא בסוכה סתם כי נוח לו להיות בסוכה, אז הוא לא עובר על בל תוסיף. אז מקשה הגמרא, והמתן דמים, התערבבו דמים של קורבן שצריכים לתת מתנה אחת, עם קורבן שצריך לתת שתי מתנות שאין ארבע, לפי דעתו של רבי יהושע, שהוא אומר שאם אדם ייתן מתנה נוספת יותר ממתנה אחת, הוא עובר על בל תוסיף, דלעבור, הרי מדברים פה לעניין לעבור על בל תוסיף. וכשהוא נותן מתנה שנייה, הוא לא עושה את זה בכוונה לשם אותו קורבן שצריך לתת ממנו רק מתנה אחת, אלא הוא עושה את זה שלא בכוונה. ובכל זאת לפי רבי יהושע הוא עובר על בל תוסיף, אז אתה רואה, ולא בא כוונה, אפילו שהוא בא להוסיף, לעבור על בל תוסיף, והוא לא מתכוון לשם להוסיף, אלא הוא מתכוון בשביל לתת מאדם של זה שכן צריך לתת עוד מתנה, הוא לא מתכוון בשביל הבחור, בכל זאת הוא עובר על בל תוסיף, למרות שהוא לא מכוון לקיים את המצווה. אלא אמר רבא, לצאת ידי חובת המצווה, גם אם הוא מקיים את המצווה בלי כוונה, הוא יוצא ידי חובה, לא באי כוונה. אבל כשהוא בא להוסיף, כדי לעבור על בל תוסיף, אז תלוי. בזמנו, אם זה בזמן שהמצווה עדיין, יש, זה הזמן של המצווה, ועדיין אפשר לקיים את המצווה, אז גם אם הוא מוסיף בלי כוונה, הוא עובר על בל תוסיף. לא באי כוונה, גם בלי כוונה הוא עובר על בל תוסיף. אבל שלא בזמנו. אם הוא בא לקיים ולעבור על בל תוסיף אחרי שכבר הסתיימה זמן המצווה, אז הוא לא עובר על בל תוסיף בלי כוונה. רק אם הוא מכוון מפורש לשם להוסיף על המצוות, רק אז הוא עובר על בל תוסיף, באי כוונה. אז לפי זה, אדם שיושב בסוכה ביום השמיני, הסיבה שהוא לא לוקה, כי הוא לא מכוון לשם מצווה, והוא לא מכוון להוסיף על המצוות, וזה שלא בזמנו, אז שלא בזמנו, בשביל להיות, לעבור על בל תוסיף, צריך כוונה לשם המצווה, והוא לא מכוון לשם המצווה. כשיש כאן תערובת של דם, שצריכים לתת מתנה אחת, עם דם שצריך לתת שתי מתנות שהן ארבע, אם הוא ייתן יותר ממתנה אחת, הוא ייתן מתנה שנייה, אומר רבי יהושע, עובר על בל תוסיף. למה? כי מי נותנים למשל מתנה אחת? בחור. אם יזדמן עוד בחור, יצטרכו גם לתת מהדם של הבחור השני, אז עדיין זמנו של המצווה. אז גם אם הוא לא מכוון לשם להוסיף על המצוות, הוא עובר על בל תוסיף, כי זה עדיין זמנו. וכהן שמברך ברכת כהנים, והוא בא להוסיף ברכה משלו, אפילו שזה אחרי זמנו, הוא בעצם סיים כבר ברכת כהנים, ואם יזדמן ציבור אחר, הוא לא חייב לברך אותם. אבל מכיוון שהוא מתכוון לברך לשם להוסיף על הברכות, אז הוא עובר על בל תוסיף גם אחרי זמן המצווה, גם אחרי שהוא סיים את המצווה. כי לאחר זמן המצווה, אם בן אדם מכוון, הוא כן עובר על בל תוסיף. מספר את הגמרא, אמר לי רבי זיירה לשמאי, הוא אמר לה, משמש בקודש בראש השנה, אתה תוקע טוב בשופר, אני מבקש ממך, כשאתה תוקע בשופר, אני רוצה לצאת ידי חובה. תתכוון להוציא אותי ידי חובה, וככה תתקע לי בשופר. אלמה כסבה רבי זיירה, משמיע באי כוונה. כשאדם תוקע בשופר, הוא חייב לכוון שהוא מוציא ידי חובה את כל מי שרוצה לצאת ידי חובה. אחרת אנשים לא יצאו ידי חובה. שאתה גמר מי טבעי, במשנה שלנו למדנו. היה אדם עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר. זה שתוקע בשופר מתכוון להוציא אותו ידי חובה, הוא אפילו לא יודע שהוא שומע. או שהוא שומע קול מגילה מבית הכנסת. אם זה ששומע כיוון ליבו, יצא. ואם לאו, לא יצא. וכי כיוון ליבו מה יווה? אז מה אם הוא מכוון? הרי מי שמשמיע לכאורה לא מכוון, להוציא אותו. היי, אך לא כמכוון הדעת ידידי, הוא בכלל לא יודע שהוא שומע. זה שמשמיע, לא יודע שהבן אדם פה מחוץ לבית הכנסת או בבית סמוך לבית הכנסת שומע. עונה הגמרא, נכון שהוא לא יודע, אבל כשהוא תוקע בשופר, השליח ציבור, או כשהוא קורא במגילה, הוא מכוון לכל מי ששומע אותו גם אם הוא לא יודע. גם אם אני, כשאני תוקע בשופר, אני לא יודע שיש אולי מישהו מחוץ לבית הכנסת ששומע את התקיעת שופר, אני מכוון להוציא אותו ידי חובה. כשאני קורא במגילה, גם אם אני לא יודע שמישהו מקשיב לי עכשיו פה מאחורי החלון ורוצה לצאת ידי חובה, אני מתכוון להוציא אותו ידי חובה. אחא, בשליח ציבור, אז כנה דעתי הכולה על מה? דעתו על כל מי שירצה לשמוע שיוכל לצאת ידי חובה. בבקשה, גמרא קושייה אחרת על רבי זרע. מה, אתה אומר שזה שתוקע בשופר חייב לכוון להוציא ידי חובה את השומע? אתה שמע? ברייתא אומרת ככה. צריך שהשומע והמשמיע יכוונו. אם נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע, או שנתכוון משמיע ולא נתכוון שומע, לא יצא. עד שיתכוון גם שומע וגם משמיע. עכשיו, גמרא הבינה שמזה שמשווים בין זה שתוקע לבין זה ששומע את התקיעה, כנראה מדברים פה על אותה כוונה בדיוק. זה ששומע לא מכוון להוציא אף אחד, כי הוא רוצה בקושי לצאת. הוא רק רוצה לצאת ידי חובה. אז כנראה שגם המשמיע, זה שתוקע בשופר, הכוונה שלו זה רק לצאת ידי חובה לעצמו, וזה מספיק. ככה לכאורה. כי קטן, משמיע דום ידי שומע. אותה כוונה שכתוב לגבי זה ששומע את תקיעת השופר, אותה כוונה כתוב גם לגבי זה שמשמיע את תקיעת השופר, אז זה נראה ששני מכוונים אותו דבר. מה מכוון זה ששומע? מה שומע הוא מכוון סך הכל להיות שומע לעצמו, הוא לא מתכוון להוציא מישהו, כי הוא הרי לא תוקע, הוא רק שומע. אז אף המשמיע מספיק שהוא משמיע לעצמו, שהוא מתכוון רק לשמוע. הוא תוקע בשופר לשמוע לעצמו, ואז אחרים גם יכולים לצאת עם זה ידי חובה, ככה לכאורה נראה. וקטן, שאם השומע התכוון והמשמיע לא התכוון, לא יצא. מה תדייק מפה? שאם המשמיע גם התכוון, מה הוא התכוון? בסך הכל לצאת ידי חובה. עד שהתכוון שומע או משמיע, איזה כוונה? מזה, פה, זה בעצם נקודה שצריך לתפוס מה פה הגמרא מדייקת. הגמרא בעצם מדייקת, הגמרא הבינה שהברייתא כאן, בזה שהיא לא כותבת כוונות שונות לזה שתוקע בשופר ולזה ששומע את תקיעת השופר, הבינה שהכוונה פה היא אותה כוונה. עכשיו, זה ששומע בוודאי מתכוון רק לצאת, הוא לא מתכוון להוציא אף אחד, כי הוא לא תוקע ואף אחד לא יכול לצאת ממנו, גם אם הוא כן יכוון, גם אם הוא לא יכוון, הוא בוודאי מתכוון רק לצאת לעצמו. אז כנראה שזה שתוקע גם כן, מה הוא מכוון? את אותה כוונה בדיוק, כי משווים ביניהם. הוא מכוון לצאת לעצמו. ואתה רואה שזה מספיק. לא צריך לכוון להוציא אחרים מדי חובה. בעצם כאן הגמרא מוכיחה מזה שכתוב שאם המשמיע לא כיוון, לא יצא. אז תדייק מפה שאם הוא כן כיוון, הוא כן יצא. מה הוא כן כיוון? אז בעצם הנקודה פה זה אותה כוונה, רק פשוט הגמרא מדייקת את זה בצורה, במקום לומר, מה תראה? שאם התכוון השומע והמשמיע, כן יצא. מה הם התכוונו? התכוונו את אותה כוונה בדיוק. איזה כוונה כיוון השומע? חייב להיות רק לצאת. אז כנראה גם המשמיע, כל מה שהוא כיוון זה רק לצאת, לעצמו ידי חובה. ואם המשמיע מכוון לעצמו לצאת ידי חובה, הוא כבר מוציא ידי חובה גם אחרים, בלי לכוון מפורש להוציא אחרים ידי חובה. אז רואים מפה, מהברית המפורש, שמספיק כשאחד מכוון לצאת בעצמו ידי חובה כשהוא תוקע בשופר, כל מי ששומע אותו ומכוון גם לצאת, גם יוצא ידי חובה. זאת אומרת, לא צריך שהתוקע יכוון להוציא אחרים. מספיק שהוא מכוון לצאת בעצמו. אומרת הגמרא, נכון, באמת זה הוכחה, ויש בזה מחלוקת בין התנאים. תנאי היא, האם כשאדם תוקע בשופר להוציא אחרים מדי חובה, מספיק שהוא מכוון לעצמו לצאת ידי חובה, ואז כל מי ששומע אותו גם יוצא, או שהוא צריך לכוון מפורש להוציא אחרים מדי חובה? דתניא, שומע, שומע לעצמו. ומשמיע, משמיע לפי דרכו. מה פירוש? שמספיק שהשומע שומע לצאת ידי חובה לעצמו, והמשמיע שתוקע בשופר, מספיק שהוא תוקע והוא מכוון לעצמו לצאת ידי חובה. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים? שהוא משמיע כדרכו. זה לא הכוונה שהוא לא מכוון להוציא אחרים ידי חובה, אלא שהוא תוקע בלי לכוון כוונה מיוחדת. מדובר פה בשליח ציבור שגם בלי לכוון כוונה מיוחדת להוציא אחרים ידי חובה, בשמה הוא שליח ציבור. כל מה שהעמידו אותו זה להוציא אחרים ידי חובה. אז הכוונה הפשוטה שלו זה להוציא אחרים. לכן לא צריך כוונה מיוחדת להוציא אחרים ידי חובה. אבל ביחיד שהוא לא שליח ציבור, כשהוא תוקע בשופר, אם הוא לא יכוון מפורש להוציא אחרים ידי חובה, הם לא ייצאו ידי חובה. לא יצאת שהתכוון שומע לצאת, והמשמיע התכוון מפורש להוציא אותו ידי חובה. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי יוסי, מה שכתוב כאן שהשליח ציבור, דהיינו המשמיע, מספיק שמשמיע לפי דרכו, זה הכוונה היא שמכיוון ששליח ציבור, לפי דרכו, דרך שליח ציבור לכוון להוציא את האחרים ידי חובה. אז הוא מכוון להוציא אחרים ידי חובה. אבל אם הוא לא מכוון להוציא אחרים ידי חובה, הם לא יצאו. כמו דבריו של רבי זרע. לעומת זאת, התנא הראשון, פה בברייתא, מה הוא כותב? שומע שומע לעצמו, הוא משמיע, משמיע לפי דרכו. לא דווקא אם המשמיע הוא שליח ציבור. גם אדם יחיד שתוקע סתם בשופר לעצמו, לפי דעת התנא קמא, אם הוא התכוון לצאת לעצמו ידי חובה, על ידי שהוא תוקע לעצמו בשופר, מי ששומע אותו גם יוצא ידי חובה. כי מספיק שהתוקע מכוון לצאת, הוא כבר מוציא אחרים. לעומת זאת, דעתו של רבי יוסי, מה פתאום? המשמיע בשביל להוציא אחרים ידי חובה, צריך לכוון מפורש להוציא אותם ידי חובה, ועד כאן דף כ"ח.